ערב טוב לכולם ולכולן. אנחנו היום פותחים בשיעור הזה את השנה החדשה, וכל שנה אנחנו בוחרים מפרש אחד על התורה, ואותו אנחנו משתדלים ללמוד בצורה שיטתית ומסודרת. אנחנו לא מקיפים כמובן את כל הפירוש של אותו מפרש על כל הפרשה, אלא לוקחים איזושהי נקודה אחת שהיא נקודה עקרונית, ומנסים טיפה לברר את הדברים. אני חושב שיש בזה, מעבר ללימוד תוכן מסוים או רעיון מסוים שהוא רעיון חשוב בפרשה, יש ערך לרציפות שאנחנו לומדים מפרש אחד, ולאט לאט במהלך השנה, כמו שעשינו בשנים האחרונות, אנחנו מתחילים להכיר יותר את השיטה, את הכיוון וכו'. אז השנה בחרנו את המלבים. הרבה שנים אני רוצה להגיע למלבים. הגענו, ברוך השם, הגענו ללמוד כמה שניתן. כמובן שפירוש המלבים הוא פירוש עמוק מאוד ורחב מאוד, מקיף מאוד. תכף נגיד אולי כמה דברי הקדמה. אז השנה אנחנו נעבוד קצת בדרכו של המלבים. כמה הקדמות קצרות על המלבים, ככה קצת רקע כללי, כדי לראות בכלל במי אנחנו עוסקים. המלבים זה ראשי תיבות של מאיר לייבוש בן יחיאל מיכל. מאיר לייבוש בן יחיאל מיכל. מם למד י' ב' מם. שם המשפחה של המלבים וייזר. כן, מאיר לייבוש בן יחיאל מיכל וייזר. זה המלבים. הרב מאיר לייבוש בן יחיאל מיכל וייזר. ראשי תיבות מלבים. המלבים נולד בדיוק לפני 201 שנים. בשנת תקס"ט הוא חי 70 שנה בדיוק, ונפטר בראש השנה, ביום הראשון של ראש השנה, בתרמ"ם למניינם השקרי, 1809 עד 1879. כלומר, הוא נולד לפני 201 שנים ונפטר לפני 131 שנים. כי אנחנו מדברים על תקופת האחרונים, שנגיד לא אחרוני האחרונים, אבל מאחרוני האחרונים, אבל השיטה, תכף נגיד עליה כמה מילים, היא שיטה שהיא מאוד גם אופיינית, לא הייתי אומר לתקופה, אבל היא אופיינית להופעה מסוימת שהופיעה באותה תקופה, כבר נסביר את זה. המלבים נולד בפולין, והוא רוב חייו עבר ממקום למקום. הוא התחיל בפולין, כמו שאמרנו, אחר כך הוא היה באזור גרמניה, מה שנקרא אז פרוסיה, הוא גם היה, הוא למד שם, היה רב שם, אחר כך עבר לרומניה, בעיקר לבוקרשט, הוא היה הרב הראשי של בוקרשט והיה דרשן גדול, אחר כך הוא עבר לכמה מחוזות בארצות הברית, ברוסיה של היום, אוקראינה, לונשיץ, חרסון, בלרוס וכו', וסוף ימיו הוא נפטר בקייב, כשהוא היה בדרך להנהגת קהילה, ומזקנה הוא נפטר בגיל 70, למרות שזה לא היה כל כך זקן, אבל תכף נזכיר עוד איזה מילה שאולי תסביר את זה. המלבי מגיל צעיר היה ידוע כגאון גדול, עסק גם בנגלה וגם בנסתר, נזכיר תכף אולי כמה ספרים שהוא כתב, והיה לו גם ידע כללי, היה מקובל על כל החוגים, גם על החוגים שלאותם היום נקראו חרדים, נקראו ספרדים, וגם על היהודים שנקראו אז מודרני. אבל היות והמלבים היה אדם מאוד קפדן ומאוד סמכותי ומאוד שמרני, הוא ממש נאבק בקנאות על כל תופעות המודרנה שנגעו ממש לרפורמה, עד כדי כך. ולכן המלבים במקומות שונים במהלך ההיסטוריה שלו היה רדוף, רדפו אותו, עד שפעם אחת למשל ברומניה העלילו עליו עלילות והכניסו אותו לכלא. ממש, לקחו אותו באמצע הדרשה שלו והכניסו אותו לכלא, ומי ששחרר אותו מהכלא זה לא פחות ממשה מונטיפיורי, שהשכונה הזאת קריית משה נקראת על שמו. הוא שחרר אותו מהכלא, לא פחות ולא יותר. בסוף ימיו, המלבי מוזמן אפילו להיות, לא יודע אם יקרא לזה הרב הראשי, אבל נגיד הרב שאחראי על הופעת התורה בארצות הברית, אבל המכרים שלו, המשפחה והקהילה לא הסכימה, כי הוא כבר היה אדם מבוגר, כנראה גם לא כל כך בריא, ובדרך לרבנות באזור רוסיה, כמו שאמרנו מקודם, בקייב הוא נפטר בגיל 70. זה פחות או יותר באופן מאוד מאוד כללי. המלבים כתב כמה ספרים, חלק מהספרים שהוא כתב, ספרים המרכזיים שלו, ספר אחד פירוש של התורה נקרא התורה והמצווה, זה התורה והמצווה, יש גם עוד פירוש, עוד פירוש במקביל הפירוש הזה לתורה, נקרא תורה אור וכדומה, אבל הפירוש המרכזי נקרא התורה והמצווה, זה הפירוש שלו לתורה. הפירוש שלו לנח, לנביאים ולכתובים, גם פירוש חשוב מאוד, נקרא מקרא קודש. המלבים כתב גם פירוש על שולחן ערוך אור החיים, הספר הזה נקרא ארצות החיים, ויש שני ספרים נפלאים מאוד של המלבים, שחלק מהם זה ליקוט של הרב גרינבוים, אחד כנראה מהאחרונים, שליקט את שורשי הקודש של, שמרוכזים בכל הפירושים של המלבים לתנך, והספר הזה בעצם מברר מה, מה הספרים האלה מבררים, מה המשמעות הפנימית של שורשי הקודש. שני הספרים האלה נקראים ספר הקרמל, שזה ראשי תיבות של המלבים, וספר יאיר אור. המלבים כתב עוד כל מיני ספרים שקשורים לדרשות, יש לו פירוש על שיר השירים, דרשות על התורה, דרשות שונות וכו', אבל אלה בעצם הספרים המרכזיים שלו. מה הייתה הייחודיות, או מהי הייחודיות של פירוש המלבים לתורה? למה בחרנו את המלבים? אז אני יכול להגיד על עצמי, אני מרגיש על עצמי, ואני חושב שרבים מרגישים, שלפעמים כשאנחנו לומדים תורה, אני מדבר כרגע אפילו על התורה שבכתב, אנחנו לא תמיד מדייקים בפסוקים. כלומר, לפעמים אנחנו רוצים לתפוס את הרעיון הכללי, שהרעיון הוא מאוד חשוב, אבל הדיוק בפסוקים הרבה פעמים נדמה לנו שיש איזה שהן כפילויות ואיזה שהן חזרות, וכביכול מילים, לא הייתי אומר מיותרות, אבל מילים כדי לפאר את הכתוב, כמו שאבן עזרא למשל כותב וכו'. התפיסה היסודית בפירוש המלבים היא שאין מילה מיותרת בתורה. אין חזרה בתורה. כל המילים הנרדפות, או אפילו הביטויים הנרדפים, יש להם ערך מדויק בתורה. למשל, הסוגיה שנלמד היום, אנחנו נגלה איך המלבים מדייק בכל מילה. עכשיו, יותר מזה, השיטה הפרשנית של המלבים היא שהוא לוקח את שלושת, נקרא לזה, מגדולי המדרשים התנאים, שזה המחילתא, הספרא והספרי, בספר דברים זה הספרי, והוא מנסה לראות או להראות לנו איך כל מה שחזל אמרו במדרשים, כולל מדרשי ההלכה, לא רק מדרשי ההגדה, כולל מדרשי ההלכה, איך כל מה שחזל אמרו, הכל כתוב בפסוקים. אלא שפשוט אנחנו לא מדייקים בפסוקים. המלבי ממש ניסה והצליח ליצור התאמה בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. לא רק במדרשי ההגדה, שאלה דברים שנעשו וייעשו כל הדורות, אלא בעיקר במדרשי ההלכה. למשל הספרי, הרבה ממנו זה מדרשי ההלכה, כמו שנראה גם היום. והמלבי מדייק בפסוקים, ורואה ומראה ממש איך מה שכתוב בפסוקים, זה בעצם מה שחזל אמרו. חזל לא דרשו, הוא יצא נגד, או לא הייתי אומר יצא נגד, אבל הוא לא רצה לפרש פירוש שהוא פירוש כמו הפירושים המקובלים באופן יחסי, שהם פירושים של דרשות. התכונה של הדרשה, שהיא לוקחת איזה רעיון, נותנת לו את המעטפת שלו, יש איזה כיוון כללי, ולא תמיד אתה עסוק בפסוקים. הפירוש של המלבים הוא פירוש מדויק בפסוקים. בנקודה הזאת הוא דומה מאוד לנציב. הפירוש של הנציב שלמדנו לפני שנתיים, והפירוש של המלבים מאוד דומים. הפירוש של המשך חוכמה שלמדנו בשנה שעברה, גם הוא יש בו את הנקודה הזאת, אבל המלבים ממש עבד על זה בצורה מאוד יסודית, עד כדי כך שאחד הדברים אני חושב אולי הכי מופלאים בפירוש של המלבים, אני מקווה שנצליח לראות את זה במהלך השנה, זה איך המלבים הגדיר הגדרות מדויקות, את שורשי הקודש. יש מילים שנראות ממש מילים דומות. למשל, מה ההבדל בין ישועה לגאולה? זה נראה אותו דבר. מה ההבדל, למשל, דיברנו על זה בשיעור אחר, בין שורש נהג, מלשון להנהיג, לשורש נהל, מלשון לנהל, לשורש נחה, מלשון להנחות. זה נראה אותו דבר, להנהיג, לנהל או להנחות. ואם התורה משתמשת במקומות שונים, בשמות שונים, כששורשי הקודש הם שונים, אומר המלבים, כנראה זה עקרוני. לכן ספר הקרמל ויאיר אור, שעוסקים בעצם בהבנה העקרונית של אותם שורשי הקודש, זה בעצם יסוד, זה מפתח גדול להבנת התורה, ממש. אז לכן בחרנו במלבים כדי להשתדל א' לראות את הדיוק בפסוקים, ומתוך הדיוק בפסוקים אפשר להגיע להבנות חדשות, ממש, הבנות בפשט, הבנות חדשות, וב' לראות את ההתאמה המוחלטת כמה שניתן, בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה, המדרשים הם לא המצאה. הספרי זה לא איזה המצאה. מה שכתוב בספרי כתוב בתורה, אלא פשוט אנחנו לא יודעים לקרוא בתורה, אז לא, אנחנו לא מבינים את הקשר בין המדרש לבין מה שכתוב בתורה. זה באופן כללי מאוד, הקדמה מאוד מאוד כללית, על המלבים פחות או יותר, אז עוד פעם אני חוזר על שמו, מאיר לייבוש בן יחיאל מיכל, שם משפחתו וייזר. ראשי תיבות, המלבי. טוב, התלבטנו במה לפתוח, באיזה סוגיה לפתוח. אז פרשת שופטים, הפרשה הקודמת, עוסקת לא מעט, בעיקר בנקרא לזה העמודים המרכזיים של האומה הישראלית. כידוע יש ארבעה עמודים שעליהם האומה עומדת, עמוד הכהונה, עמוד הנבואה, עמוד המשפט, עמוד המלכות. ארבע מערכות שהן בעצם יסוד החברה. אין חברה ישראלית בלי כהנים, המקום שבו הם נמצאים הוא בית מקדש. אין חברה ישראלית בלי שופטים, המקום הוא הסנהדרין, בית המשפט. אין חברה ישראלית בלי מלוכה, בלי מלכות, כמובן מלך בישראל. ואין חברה בישראל, שלושת הממדים האלה באופן יחסי, אם אפשר לומר, הם, או שני הממדים, נגיד המשפט והמלוכה, הם ממדים שכביכול הם משיקים לעמים אחרים, אבל הכהונה והממד הרביעי, הנבואה ודאי, זה רק בישראל. אז פרשת שופטים בעיקר עוסקת בעניינים כלל ישראלים. פרשת כי תצא, שהיא הפרשה שיש בה הכי הרבה מצוות בתורה, לפי הוני המצוות, נגיד פלוס מינוס כ-70 מצוות, עוסקת ברובה במצוות פרטניות שקשורות לעניינים חברתיים, ממוניים וסכסוכים, בין אדם לחברו, בין איש לאשתו וכדומה. אבל גם בפרשת כי תצא, יש פרשה אחת, והאמת יותר מפרשה אחת, כמה פרשיות, פרשת המלך בסוף, עוד פרשייה אחת שקשורה לעמון ומואב וכו', אבל יש פרשה אחת שעוסקת בסוגיה כלל ישראלית, שהיא סוגיית המלחמה. בפרשת שופטים מצאנו כמה פרשיות שעוסקות בפרשת המלחמה, אבל המוקד בפרשת שופטים הוא היחס לאויב בדרך כלל. למשל, פרשת שופטים, הפרשייה הראשונה, בפרק כף, כי תצא למלחמה על אויביך, וראית סוס ורכב עם רב ממך, לא תראה מהם. איך אנחנו צריכים להתייחס לאויב, שאולי מבחינה חיילית, טכנולוגית, כמותית, הוא יותר חזק מאיתנו, הוא יותר גדול מאיתנו. איך אנחנו צריכים להגיב אליו? ואז אומרת התורה, לא תראה מהם, כהן משוח מלחמה, וכל הסיפור הזה. ועוד, גם מפטור מהמלחמה, מלחמת רשות, מלחמת מצווה, וכו'. הפרשייה השנייה, גם איך צריך להגיב כשיוצאים למלחמה, יש מחלוקת אם רק מלחמת רשות או גם מלחמת מצווה, האם קוראים קודם לשלום, האם לא קוראים לשלום, מיד יוצאים למלחמה, אם כן קוראים לשלום, מהם התנאים של השלום, שבע מצוות, עבדות, מס וכו'. הפרשייה השלישית בפרשת שופטים, גם כלפי חוץ, איך אנחנו מתייחסים לרכוש של האויב, איך מתייחסים, לדוגמה, לעצים שהם מפריעים במחאות לכבוש את האויב, את שטח האויב, איך מתייחסים לשלל שאנחנו שוללים בקרב. באופן כללי, שלושת הפרשיות האלה, בדרך כלל, חוץ אולי מפרט אחד עקרוני, עוסקות ביחס, היחס שלנו במלחמה לאויב. אבל בפרשת כי תצא, בפרשה שלנו, יש פרשייה אחת שעוסקת בסוגיית המלחמה, אבל לא כלפי חוץ, אלא כלפי פנים. וזאת הפרשייה שבחרנו לפתוח כיתת השנה, וגם בה אנחנו נלמד בעצם שני חלקים. הפסוק הראשון, שזה איזושהי הקדמה כללית, אבל מאוד חשובה, וכמה עקרונות שהמלבין כבר אומר כדיוק בפשט הפסוקים, לא נתעכב על זה יותר מדי היום, אבל בעיקר על על הסיום של הפרשייה הזאת, שהוא הסיבה היותר עמוקה לצורת ההתנהלות שלנו במלחמה. בואו נקרא את הפרשייה, ואנחנו רוצים להתמקד בעיקר בפסוק הראשון, פסוק י', ובפסוק האחרון, פסוק ט' ו', בפרק כ' ג'. הפסוקים שבתווך אלה פסוקים שמביאים לידי ביטוי באופן מעשי את העיקרון שהוא התוצאה של ההתנהגות המעשית, שהיא התוצאה בפרק י', והסיבה שלה, שבה אני רוצה להתעכב יותר, שהיא מופיעה בפסוק תדבר, פסוק י' ותדבר. אז בואו נקרא. כי תצא מחנה על אויביך, ונשמרת מכל דבר רע. הגדרה כללית, הדרכה כללית, כך צריך להתנהג. ואז התורה מתחילה לפרט, מה נקרא ונשמרת מכל דבר רע. כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה, ויצא אל מחוץ למחנה, לא יבוא לתוך המחנה, ועל לפנות ערב יחץ במים וכבוע השמש, יבוא לתוך המחנה, ויד תהיה לך מחוץ למחנה, ויצאת שם החוץ, ויתה תהיה לך על הזניך, ואף שבתך חוץ, וחפרת בה ושבת, וכיסית יציאתך. אם כן, כללים התנהגותיים חשובים, שלא נפתח את כל הפרטים האלה היום. בכל אופן, הכותרת הכללית להתנהלות, נקרא לה הקדושתית, הישראלית, במלחמה, כלפינו, כלפי פנים, לא כלפי האויב, כלפינו בעצמנו, באופן כללי מוגדרת בפסוק הראשון. כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע. למה? הפסוק האחרון הוא הסיבה. כי השם אלוהיך בפסוק הזה, על הפסוק הזה היום נרצה להתעכב יותר. כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך, להצילך ולתת אויביך לפניך. והיה מחניך קדוש, ולא יראה אויביך ערוות דבר, ושב מאחריך. אז אנחנו רוצים להתעכב על הפסוק הזה. והיה מחניך קדוש, כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך. ולכן, הוא רוצה להצילך, והוא רוצה לתת אויביך לפניך. וחס ושלום, שלא יהיה מצב של ושב מאחריך. את זה אנחנו רוצים לברר היום. אבל כדי לברר את זה, שזאת הסיבה, איך אנחנו בעצם צריכים להתנהל במצב של מלחמה, ונראה בהמשך שכנראה זה מעבר למלחמה, אלא זה הגדרה כוללת שנקראת מחנה, נראה בהמשך, שאנחנו נמצאים במציאות של מחנה, כי תצא מחנה על אויביך, אנחנו צריכים להתנהג באופן הזה של ונשמרת מכל דבר רע, כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך. אז לכי נגיע בסוף, אבל קודם כל בואו נפתח את הדברים, ונשמרת מכל דבר רע. היות ואמרנו שהמלבים בונה את פירושו על מדרש תנאים קדום, אז בואו נעיר כמה הערות שמופיעות בספרי, שהמלבים מתייחס עליהן. בואו נתחיל. מקום מספר 2. אומר הספרי, ברוב ההוצאות של המלבים יש את הפסוקים של התורה, כמובן פירוש רשי, תרגום אונקלוס, ספרי או מחילתה או ספרה, ואחר כך פירושו של המלבים, כי המלבים מייחס את הפירוש שלו לאחד מהמדרשים האלה. אומר הספרי, כי תצא מחנה על אויביך. משפט קצר, נראה במלבים תוספת של כמה מילים, עקרוניות מאוד, היינו יכולים לקחת רק את המשפט הזה, ולעשות ממנו סדרה של שיעורים, ובשנים קודמות דיברנו על הסוגיות האלה, לכן אני לא רוצה לחזור על עצמי. כי תצא מחנה על אויביך, כשתהיה יוצא, אבה יוצא במחנה. הערה ראשונה. נו, מה חשבתי? לא לצאת במחנה. מה זאת אומרת לצאת במחנה? לבנות אוהלים? בואו כבר נקפוץ למלבים. מוסיף המלבים כמה שורות. 3. כי תצא מחנה על אויביך. אומר המלבים, תיבת מחנה מיותר. למה צריך להגיד כי תצא מחנה על אויביך? תגיד, כי תצא על אויביך. כמו שלמשל, פגשנו בפרשת שופטים. כי תצא למלחמה על אויביך. אז תגיד כי תצא למלחמה על אויביך, או תגיד כי תצא על אויביך. מה זאת אומרת כי תצא מחנה על אויביך? אומר המלבי במשפט קצר על פי הספרי הזה, עיקרון גדול, שיש הרבה מה להרחיב בו, אבל באמת דיברנו עליו בהרחבות שונות בשנים הקודמות, אני לא רוצה לחזור על זה. אומר המלבי, תיבת מחנה מיותר, ודריש בספרי, שקראנו עכשיו, כשתהיה יוצא ויוצא במחנה, שרוצה לומר, שתצא בסדרים ובעם רב, שנקרא מחנה, ולא תסמוך על הנס, ללך בלא סדרים ובעם מועט. אם כן, אם הפרשיות של פרשת שופטים נותנות לנו או מחנכות אותנו את היחס שצריך להיות לנו ביחס לאויבים, פה, פרשת כי תצא, התורה רוצה לחנך אותנו, להכווין אותנו ליחס שצריך להיות לנו כלפי עצמנו כשיוצאים למלחמה מול אויב. דבר ראשון, כשיוצאים למלחמה מול אויב, מתנהגים בסדרים טבעיים. כלומר, כמות חיילים מספקת, מקצוענות חיילית, טכנולוגיה מתקדמת, כמו שמקובל היום. ואני לא יכול להגיד, למרות שאנחנו עם ישראל והקב"ה מנהיג אותנו בצורות פלאיות, ניסיות מעל הטבע, אנחנו יכולים לדלג על ההשתדלות הטבעית. אין דבר כזה. לכן, כי תצא על אויביך או למלחמה על אויביך, אתה יוצא במחנה. לא סומכים על הנס. ההנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את ישראל היא לא הנהגה שסומכת על הנס, למרות שיכול להיות שיקרה נס, כמו שדיברנו היום אחרי צהריים במכון בשיעור אחר. אז ישראל באמת הם מעל המזל, אבל אנחנו צריכים להתנהל גם בתוך המציאות של המזל, למרות שאנחנו מעל המזל. אז נלך לרופא ונדע שהקדוש ברוך הוא רופא כל בשר. אין סתירה בין שני הממדים האלה. אבל שוב, אני לא רוצה לחזור על עצמיות, ודיברנו על זה בשנים קודמות, אז לא נפתח את הסוגיה הזאת, למרות שהיא עצמה צריכה ברור יסודי. אם כן, מה מוסיפה המילה מחנה, אומר המלבי מלגבי הספרי? שכשאנחנו מתייחסים, מגיבים אל עצמנו ומכירים את עצמנו כעם ישראל, אנחנו צריכים לפעול בדרך הטבע, גם במציאות שנקראת מלחמה. אם כן, כי תצא מחנה, על אויביך, לצאת בצורה של מחנה. לצאת בסדר של מלחמה בעם רב, לא לסמוך על הנס, וללך בלא סדרים ובעם מועט. טוב, על אויביך, כי תצא מחנה על אויביך, אומר המלבי, אומר הספרי, נחזור לשתיים, על אויביך, כנגד אויביך אתה נלחם. רש"י מדייק על הספרי הזה, כנגד אויביך אתה נלחם, כמו שהם לא ירחמו עליך, אתה אל תרחם עליהם. כלומר, תזכור שאתה נלחם נגד אויבים. וכשאתה נלחם נגד אויבים, אתה צריך להילחם נגד אויבים. אין רחמנות על אכזרים. הקם להורגך, השכם להורגו. אין מוסר מדומיין במציאות של מלחמה. יש מוסר מלחמה ויש מוסר שלום. במוסר מלחמה מתנהגים כמו שמתנהגים במלחמה. לכן כי תצא מחנה על אויביך, אתה יוצא, אומר רש"י, על אויביך. מדרש אחר, הספרי מדייק, על אויביך ולא על אחיך. כלומר, גם כשיש, חס ושלום, סכסוכים או מאבקים פנימיים בתוך החברה הישראלית, אנחנו לא מתנהלים באותה צורה להבדיל אלף אלפי הבדלות, כמו שאנחנו מתנהגים ביחס לאויב. אבל בואו ניקח רק את הנקודה הזאת, כי תצא מחנה על אויביך, אומר רש"י, תזכור שאתה נלחם מול אויב אכזרי. אז כמו שהאויב לא מרחם עליך, אתה אל תרחם עליו. לא אמרנו שהכללים המוסריים שלהם זה כמו הכללים המוסריים שלנו, כי אצלם אין שום כללים מוסריים. אבל כן אמרנו שאנחנו צריכים לדעת תמיד שאנחנו יוצאים למלחמה. אנחנו לא הולכים לטייל בעזה, אנחנו נלחמים בעזה. אנחנו לא הולכים לטייל מול הכור האטומי באיראן, אנחנו נלחמים מול איראן. אז כי תצא מחנה על אויביך, אומר רש"י, תילחם על אויביך. בואו נוסיף רגע על רש"י עוד חצי משפט. היות ובעולם הזה זה עולם של מאבקים והתנגשויות. אז כנראה שתהיינו הרבה מלחמות. מלחמות לאו דווקא באומן הצבאי. זה יכול להיות באומן הפוליטי, הכלכלי, במובן התרבותי. תהיינו הרבה התנגשויות בין ישראל לעמים במהלך ההיסטוריה. אז אנחנו מכורח המציאות הרציפה של מאבקי כוח פיזיים, מוסריים, תרבותיים, דתיים מול העמים, יכולים לפתח, אני מקדים כבר לקראת המלבים, יכולים לפתח איזושהי תפיסה של, אם אפשר לומר, קדושת המלחמה במובן הזה שאנחנו צמאי מלחמה. אנחנו אוהבי מלחמות. היהודים אוהבי מלחמה. אומר המלבים, אתה יודע מה הספר רוצה להגיד חוץ מה שאמרנו עד עכשיו? כי תצא מחנה על אויביך. כלומר, אומר הספרי, כנגד אויביך אתה נלחם? שמישהו לא אויביך, אל תלחם איתו. לו יצויר ציור שהסדר האלוקי בעולם שצריך להופיע דרך עם ישראל יופיע בהסכמה ובלי שלום, אז אנחנו ברגע זה מאפסנים את כל הטנקים. זה לא כמו אותו חייל שעולה על המדים, לוקח נשק ביד, או אותו טייס נמצא במטוס ורק מחכה להפצצה. אנחנו לא אנשים שצמאי מלחמה. לפעמים אנחנו צריכים להזכיר את זה לעצמנו. נכון שכורח הנסיבות הוא מכריח אותנו להילחם גם ברמה הצבאית וגם בצורות אחרות. נכון? אבל אומר המלבים, בואו נקפוץ למלבים מקור שלוש, על אויביך, משמע, שאם העם או העיר אינם אויביך, לא תלך כלל. אין לך מה להילחם איתם. אנחנו לא מחפשים אקשן. ואף, אומר המלבים, הרי את זה כבר היה אפשר ללמוד מהפרשייה של כי שופטים, מהפרשייה של כי תצא למלחמה בשופטים, כי תצא למלחמה על אויביך, אז שם כבר הייתי יכול ללמוד על אויביך ולא על מישהו לא אויביך. אומר המלבי, אז מה התוספת כאן? כי תצא מחנה על אויביך. ואף שכבר נאמר, כי תצא למלחמה על אויביך, אבל משם לא נלמוד, אי אפשר ללמוד אלא רק שאם אינם אויבים, לא יצא נגדם למלחמה. אבל אולי להטיל עליהם מיסים אפשר, אולי לאיים עליהם אפשר, אולי להפגין שרירים אפשר. אולי אנחנו צריכים להראות איזה כוחנות? אומר המלבים לא. אבל, אני חוזר שוב, אבל משם לא נלמוד מהפרשייה בכי תצא, בשופטים, סליחה, אבל משם לא נלמד מכי תצא למלחמה לאויביך, אלא רק שאם אינם אויבים, לא יצא נגדם למלחמה. אבל להכריחם שיהיה למס, מותר? אולי כן אנחנו תאבי שלטון, רוצים להראות שליטה, כפייה, שררה, ריבונות. אומר המלבי, אבל להכריחם הייתי חושב שיהיה למס מותר, כאשר מותר לעשות לאויב אף שענה לשלום, יש אויב שהוא מוכן לא להיות אויב וליצור שלום אמת, אומר המלבים, לכן בא כתוב להוסיף שלא לצאת כלל, לא במלחמה, לא במיסים, לא בשררה, כנגד מי שהוא לא אויב. אם כן, אף על פי שהמציאות ההיסטורית, הרציפה שלנו, היא תכריח אותנו לצאת מחנה על אויב, לצאת בסדרים טבעיים, בהשתדלויות כפי שצריך להשתדל בעולם הטבע, אף על פי שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו למעלה מן הטבע, בתוך הטבע, אנחנו צריכים מאוד להיזהר, לא להפוך את עצמנו לאיזה מין, אני משתמש בביטוי קשה, לאיזה מין מכונות מלחמה. אנחנו לא רוצים מלחמה. ישראל ענבים, ישראל ביישנים, ישראל רחמנים, ישראל גומלי חסדים. אנחנו לא קידשנו את המלחמה במובן הלכתחילה שלו. אם אין צורך במלחמה, אין צורך במאבקים, אין צורך במס, אין צורך בשלטון, אם אומות העולם מאפשרות לעם ישראל לבנות את העולם כפי שהקדוש ברוך הוא רוצה שהעולם הזה ייבנה, אנחנו נהיה הכי סחבקים של כל העולם. אין שום בעיה. למה אני אומר את זה? כי לא פעם ולא פעמיים אתה יכול לשמוע אנשים, בפרט חיילים, בפרט אולי קצינים, שיתרגלו מכורח המציאות להילחם מלחמה אחר מלחמה. וכביכול הם לא רואים איך עם ישראל יכול להיות בלי מדים. עם ישראל יכול להיות בלי מדים. רק המציאות לא מאפשרת את זה. אז כל זמן שהמציאות לא מאפשרת להיות בלי מדים, המלחמה נראה בהמשך היא מלחמת מצווה או חובה או רשות. נסתפק כרגע במצווה וחובה. אבל האם המציאות ההיסטורית יוצרת אצלנו איזה מין תאווה למאבקים, להתנגשויות, לכוחנות, להראות מכאן בעל הבית? לא. אנחנו נוותנים. אנחנו בעלי ענווה. אנחנו רוצים סך הכל להראות רצון השם בעולם. זה לא מעניין אותנו מלחמה או שלום. אנחנו רוצים שזה יהיה בדרכי שלום. לא יהיה בדרכי שלום, אנחנו נהיה לוחמים הכי תקיפים, הכי טובים. אנחנו נזכור שיש כאן אויב. ונתחבר שוב לרשי. כמו שהם לא רחמו עלינו, לא נרחם עליהם. נעשה את העבודה הכי טוב שאפשר. אבל בתנאי שמדובר באויב. אם לא מדובר באויב, אנחנו באמת, מצד האמת הפנימית שלנו, לא מחפשים מאבקים. כי באמת אנחנו בעלי ענווה. נותנים מקום לכל אחד במציאות, בתנאי שהוא לא סותר את ההופעה הישראלית האלוקית שאנחנו צריכים להופיע במציאות. לכן בא כתוב להוסיף, שלא לצאת כלל, לא לצאת למלחמה, אבל מיסים כן. איומים בתקשורת כן. לא. דרך אגב, לצערנו הרב, בגלל הנקודה העצמית הישראלית הזאת, שעם ישראל במהותו הוא עם של שלום, הוא עם של הסכמה, הוא עם של נתינת מקום לשני, הוא עם של באמת ישראל בישרים רחמנים וגומלי חסדים, בגלל שאנחנו לא תמיד מזהים את המציאות ההיסטורית שבה אנחנו חיים נכון, ואנחנו רוצים הרבה פעמים להקדים את המאוחר, קוראים לזה שלום עכשיו בעברית, אז אנחנו הרבה פעמים מקדימים את המציאות העתידית בהווה, וכאן נוצרת בעיה. ואומות העולם מנצלים את הענוותנות שלנו, מנצלים את הביישנות שלנו, מנצלים את החסד שלנו. לכן כי תצא מחנה על אויביך. זה בא ללמד שאנחנו באמת יוצאים למלחמה, כי אין ברירה, כי יש צורך. דרך אגב, על פי זה הרב ציוד היה אומר, שהביטוי צבא הגנה לישראל הוא ביטוי שהוא לכתחילה. אנחנו לא רוצים להתקיף. אנחנו לא באישיות אנשים מתקיפים. אנחנו באישיות אנשים שרוצים שלום. אבל אם אין ברירה, צריכים להגן. וכידוע, בשחמט, ההגנה הטובה ביותר היא ההתקפה. לכן, כשיש מציאות של הגנה, אנחנו נתקיף. לא רק נגן. אבל התפיסה הבסיסית העקרונית שלנו היא צבא הגנה. לא צבא התקפה. לא תאבי מלחמה אנחנו. אם אפשר לומר את זה בכותרת כללית, עם השלום עושה מלחמה. אנחנו עם של שלום. אלא אין ברירה, אז המלחמה היא מלחמת מצווה. או חובה, ואז עוצים למלחמה. אם כן, כי תצא מחנה סדרים טבעיים, לא לסמוך על הנס. על אויביך, למרות שאנחנו צריכים לעשות את ההשתלויות הטבעיות, ולפעמים צריך ליצור התנגשות עם אומות העולם, זה לא משהו שהוא בבילדין שלנו. אנחנו באמת לא מחפשים מלחמה. אבל כל הנושא הזה, אנחנו לא נפתח אותו היום. זה לא הנושא שאנחנו רוצים להתעכב עליו היום. חלק שלישי של הפסוק הראשון, שהחלק השלישי הוא ידוע ומפורסם, נקווה, כי תצא מחנה על אויביך. תראו איך המלבין, כבר אנחנו מתחילים לדגדג את המלבין, מתחילים להרגיש איך הוא, מפשט המילים ומפירוש הספרי לפשט המילים האלה, מוציא עקרונות, עקרונות אמונה, עקרונות רוחניים, עקרונות השקפתיים. אני חושב קודם כל הרווחנו דבר אחד, שלמרות שעם ישראל הוא מעל הטבע, הוא חי בתוך הטבע, הוא צריך להתנהג בסדרים של טבע, זה עיקרון גדול מאוד. בית, עם ישראל, למרות שבהיסטוריה הוא יידרש למאבקים, אנחנו עם שלא רוצה מאבקים. גם במהות זה העיקר, ולצרנו הרב, גם זה יכול להסביר למה לפעמים אנחנו משלמים מחירים על התמימות שלנו, על הנאיביות שלנו וכו'. כי אנחנו רוצים להקדים כבר את העתיד שבסוף יופיע באמת, בסוף יופיע בשלום הכל. אוקיי, נקודה שלישית שהיא נקודת פתיחה לכל הדיון, אבל אנחנו, כמו שאמרנו, נתעכב על הפסוק האחרון, ונשמרת מכל דבר רע. שואלים כל המפרשים, ונשמרת מכל דבר רע, וכי רק במלחמה צריך להישמר מדבר רע? אומר רש"י במקום, מי שרוצה לראות מקור, מקור 9 בצד השני, אומר רש"י 4 מילים, כי תצא למלחמה על אויביך, כי תצא מחנה על אויביך, ונשמרת מכל דבר רע. אומר רש"י שהשטן מקטרג בשעת הסכנה. מה זה שטן? איזה מעופף עם כנפיים. ולמה דווקא הוא מקטרג בשעת הסכנה? למה דווקא בשעת מלחמה, בשעת מחנה, השטן מקטרג? מה זה הקטרוג הזה? אז א', מה זה שטן? מה זה הקטרוג הזה? ולמה דווקא במלחמה? כולם שואלים, כל המפרשים שואלים את זה. דווקא פה צריך להישמר מכל דבר רע. תמיד צריך להישמר מכל דבר רע. גם במכון מאיר צריך להישמר מכל דבר רע. אומר המלבים, מביא את הרמב"ן המפורסם והחשוב מאוד, ונשמרת מכל דבר רע. חזרנו לעמוד הראשון באמצע. ונשמרת מכל דבר רע, זה לשון הרמב"ן זיכרונו לברכה, גם כשלמדנו את הרמב"ן באחת השנים, כמדומני שהזכרנו את הרמב"ן הזה. והנכון בעיניי בעניין המצווה הזאת, למה דווקא בשעת מחנה, בשעת מלחמה, צריך לשמר מכל דבר רע? כי הכתוב יזהיר בעת אשר החטא מצוי בו. יש שני מצבים נפשיים ומעשיים שבהם נמצא האדם. יש מצב שגרתי, קוראים לזה בשפה שלנו אזרחות. באזרחות יש כללי מוסר, יש כללי הנהגה, כללי חברה, כללי נימוס שהאדם מתנהג בהם, ואם הוא יצא מהסדר, הוא א', לא ירשה לעצמו לצאת מהסדר, וב', אם הוא יצא מהסדר, הוא מיד ייתן את הדין. בין אם הוא עצמו או החברה תעניש אותו. בין אם החברה זה בית משפט, או החברה זה אפילו החברים הכי קרובים שלו. אבל כשאדם נכנס למערכת שנקראת צבא, למערכת שנקראת מלחמה, אומר הרמב"ן, והנכון בעיניי בעניין המצווה הזאת, כי הכתוב יזהיר בעת אשר החטא מצוי בו. ישנם זמנים שהם מצבים שהם יוצאים מהסדר הרגיל. קוראים לזה בשפתנו, הם מצבים לחוצים, הם מצבים מתוחים, הם מצבים שבהם הלחץ והמתח, אם אפשר לומר, יוצר לחץ, או יוצר איזשהו קפיץ שנלחץ בצד אחד, אז ממילא הוא יתפרץ בצד שני. כל האווירה בצבא, ניקח אולי כמה דוגמאות. כשאדם יוצא למלחמה, יש אנשים מאוד עדינים, הם לא מעיזים להרוג נמלה. פתאום בזמן מלחמה הם לוקחים נשק וצריכים להרוג בן אדם. זה לא פשוט להפך מאדם עדין לאדם שהפעולה שלו היא פעולה אכזרית. אתה לא חי בבית, אין לך את הסדרים הטבעיים הרגילים שלך. לא תמיד יש לך מה לאכול, לא תמיד המזרון שלו אתה ישן נוח. אתה נמצא במתח, אתה נמצא בסכנה של חיים ומוות. היחסים החברתיים זה לא יחסים פשוטים. זה יחסים שאם אתה חס ושלום מסתדר עם החבר שלך, זה יכול לגבול בפיקוח נפש. כל המציאות הצבאית, כל מי שבצבא, ודאי בזמן מלחמה, או בזמן, נגיד, התקלות עם מחבלים, לא יודע איך לקרוא לזה היום, כן, אבל יודע שהמציאות הנפשית, המנטלית, היא מציאות מאוד מורכבת, והיא יכולה ליצור בלבולים והתמוטטויות מבחינה ערכית, מבחינה מוסרית. גניבה בצבא נקראת השלמת ציוד. אנשים שמאוד שומרים על עצמם מבחינת צניעות באזרחות, מרשים לעצמם מצד הלחצים האחרים שיש עליהם, באופן חיצוני ופנימי, מרשים לעצמם להתיר את הרסן. אנחנו מכירים את זה. איך יכול להיות שאותו אדם, 5 דקות לפני היה אזרח, עוד 3 שבועות יהיה אזרח, יש לו כללים מאוד ברורים. ופתאום כשהוא עולה על המדים, לא נקטרג על ישראל חס ושלום, פתאום קצת התרופפות או הרבה התרופפות. אומר הרמב"ן, לכן הנכון בעיניי בעניין המצווה הזאת, כי הכתוב יזהיר בעת אשר החטא מצוי בו. והידוע במנהגי המחנות, היוצאות למלחמה, כי יאכלו כל תועבה, ויגזלו, ויחמסו. יאכלו כל תועבה, כי לפעמים אין מה לאכול. אז אפשר גם, אז יש מצבים שצריך לאכול חזיר, גם זה קורה. יש מצבים שבהם אתה לא אוכל, יש מצבים שבהם אתה לא ישן. אני לא יודע אם אתם יודעים ואתן יודעות מה קורה לאדם שהוא לא אוכל ולא ישן. הוא מאוד עצבני, הוא מאוד מתוח, קשה לו לתפקד, יש לזה השלכות. ולא התבוששו בניאוף וכל נבלה. איש נפרד מאשתו, לפעמים לתקופות ארוכות. זה לא דבר פשוט. מכל מיני צדדים זה לא פשוט. הישר בטבעו התלבש אכזריות וחמה כצאת מחנה על אויב. ועל כן, היות ובזמן מלחמה, המצב הנפשי, המנטלי וכו', שבו נמצא האדם, הוא מצב מקובץ, יש סכנה שהוא ירשה לעצמו לפרוץ את הגבולות במקומות אחרים. אז הוא מקבץ במקום אחד ומתפרץ במקומות אחרים. לכן אומר הרמב"ן, לכן הזהיר בו הכתוב, על כן הזהיר בו הכתוב, ונשמרת מכל דבר רע. אם כן, האם צריך להישמר מכל דבר רע רק בצבא, רק במחנה, רק במלחמה? לא, תמיד צריך להישמר מכל דבר רע. אז למה התורה מדגישה דווקא פה? כי פה הסכנה יותר מצויה שלא נשמר מכל דבר רע. פה הסכנה יותר מצויה שאפילו הדברים שברורים לנו, ברור לנו שצריך להישמר מהם, לא נשמר מהם. ולכן התורה לוקחת עוד סייג אחד, עוד שלושה סייגים, עוד 100 סייגים קדימה, ונשמרת מכל דבר רע. עד כדי כך שאומר הספרי, נחזור רגע לספרי, מקור 2. שורה שנייה, ונשמרתם, זה טעות דפוס, ונשמרת מכל דבר רע. אומר הספרי, שומע אני בתארות ובתומעות ובמעשרות הכתוב מדבר. תלמוד לומר, ערווה, גם עריות. אף על פי שבמחנה הדבר הזה יכול להתפרץ. אז טהרה ותומה ומעשרות אפשר להקפיד, אבל מה עם הריות? זה לחץ במקום אחד, יוצר התפרצות במקום אחר. תלמוד לומר, אף ערווה. אין לי אלא ערווה, מניין לרבות עבודה זרה, שפיכות דמים וקללת השם. מה? מילא תומה וטהרה האדם שומר. הריות, טוב, אז אולי גם הריות הוא יכול לא לשמור. עבודה זרה להגיע בזמן מלחמה. רצח להגיע בזמן מלחמה. קללת השם להגיע בזמן מלחמה, זה דברים קיצוניים. אומרת הגמרא, אומר הספרי, כן, תלמוד לומר, ונשמרתם כל דבר רע. אני מדלג. אומרת הגמרא, מסקנה, כשהוא אומר דבר רע, אף לשון הרע. אפילו דבר קל, שבני אדם מזלזלים בו, כמו לשון הרע. דווקא מפני שבזמן המלחמה, בגלל הלחצים, אפשר להגיע להתמוטטויות קיצוניות, עד כדי אפילו עבודה זרה, שפיכות דמים, גילוי עריות, קללת השם, דווקא בגלל זה צריך להישמר עוד יותר גם בדברים היותר דקים. אור החיים הקדוש מסביר שגם הדברים שבדרך כלל אתה מקפיד או אתה פחות שם לב אליהם, אתה פחות מקפיד, פה תקפיד עליהם. נשמרת עם כל דבר. אז המלבים לוקח את דברי הרמב"ן. אומר המלבים על דברי הרמב"ן, וגם זה מנתם שפרשנו, כי מלבד העזרות שבאו באלה העבירות החמורות, יוסיף לב במחנה שישמרו שם מכל אלו העבירות, בגלל כל מה שהרמב"ן אמר, ועכשיו פותח המלבים סוגיה שלמה שבה אנחנו רוצים להתעכב היום, שלא תסתלק השכינה אשר היא שם. כשעם ישראל נמצא במחנה, השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך. זה הנושא שלנו היום. כאשר אמר, כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך. אם כן, הרווחנו שלושה דברים על הדרך, כי תצא א' במחנה, ב' דווקא לאויבים, כל מה שאמרנו מקודם, ב' דווקא פה צריך תשומת לב מיוחדת. כן. שאלה מאוד חשובה. שמך? ניתאי. באלף או בנון? באלף. אומר איתאי, אני לא מבין. אם הפסוק אומר, הפסוק האחרון אומר, כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך, אז הייתי מצפה שבמקום שתהיה שכינה, תהיה שמירה. והנה פה אנחנו רואים שבמקום שיש שכינה, דווקא שם יש את הסכנות הכי גדולות. אז אנחנו הולכים לפתוח קצת את הסוגיה הזאת. בסדר? אבל אם לא תקבל תשובה בסוף, תחזור לשאול. טוב, עד לכאן הקדמה. עכשיו אנחנו מתחילים. בסדר? אם כן, מה הנימוק לכל זה? שכחתי להגיד שהשיעור הזה הוא בין שעה לבלתי ידוע. לא, בדרך כלל זה בין שעה לשעתיים. אבל נשתדל לעצור באיזשהו שלב. מה? היום חייבים לעצור בסליחות, אבל בדרך כלל אנחנו עוצרים ב-11:30, אבל 12 מקסימום.
איזה בשש בבוקר.
הכוס עומדת?
לא, אני שרפתי.
למה ליפול? איך את רואה ליפול?
לא אוטופי.
הלכה אותה, תודה. בסדר. ואם היא תהיה פה, אז היא תיפול. תראי, תסתכלי רגע. טוב, עכשיו אנחנו רוצים להבין את הסיבה. בואו נחזור לפסוק האחרון, פסוק תדבב. כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך. והמחניך קדוש ולא יראה בך ערווה דבר ושב מאחריך. קודם כל, אני באמת לא רציתי להכין חוברת, אבל המלבים על מה שאנחנו הולכים לראות עכשיו מדבר במקומות רבים. יש לו עריכות דברים גדולה מאוד בפרשת משפטים, עריכות דברים גדולה מאוד בתחילת ספר שופטים. ממש, עמודות על עמודות, ממש. כאן יש לנו קטע אחד שקשור לפרשה שלנו, נראה אולי נקפוץ טיפה למקומות אחרים כמה שיספיק הזמן, אבל כאן בפרשה שלנו אנחנו רוצים להבין את העיקרון. אומר הספרי, כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך. אומר הספרי, מקור שניים, חוזרים לממחת. כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך. אז עד לכאן אנחנו נמצאים בהלכות מחנה, בהלכות מלחמה, בהלכות התנגשות עם אומות העולם. אומר הספרי, מכאן אמרו, לא יקרא אדם קריאת שמע בצד משרה של קופסים. משרה של קופסים זה איזה מין גיגית גדולה עם כביסה ומים וחומר כביסה שכנראה באיזשהו שלב מתחיל להיות ריח וגם צבע. הנה עימות. אם כן, תמיד עם ישראל נמצא במחנה שיש בו קדושה. אפילו, תראו מה כתוב, פתאום מלכות ציבור במצב של מלחמה, עברנו פתאום מלכות יחיד. אני רוצה לקרוא סך הכל קריאת שמע. על יד גיגית מלאה כביסה. אומר הספרי, לא. מכאן אמרו, לא יקרא אדם קריאת שמע בצד משרה של קופסים. אם כן, המחנה שעליו אנחנו הולכים לדבר, זה לא רק מצב מלחמה, שאז תגדנה כל הנשים שיושבות פה עכשיו. מה השיעור הזה קשור אליי? שעה 11 בבוקר, אין לו במה לבלבל את המוח במציאות של מלחמה, אני עשיתי שירות לאומי. מה זה קשור אליי בכלל? מעביר אותנו הספרי, שימו לב, מהלכות ציבור להלכות יחיד, מהלכות מלחמה להלכות קריאת שמע. או למשל, תכף נראה תפילין, לימוד תורה. מכאן אמרו, לא יקרא אדם קריאת שמע בצד משרה של קופסים, ולא ייכנס לא למרחץ ולא לבורסה, כמקום שמאבדים בו אורות שכידוע ריחו רע מאוד, וספרים ותפילין בידו. אם כן, אנחנו הולכים עכשיו כנראה להבין שכי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך, א', זה לא רק במחנה שנקרא כלל ישראל, זה גם במחנה שהוא כל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו הוא מחנה שהקדוש ברוך הוא שוכן בתוכו. קודם כל, אז נכון שמהכלל אנחנו מגיעים לפרטים, כמו שאנחנו התחלנו לדבר השנה. אבל זה נכון גם לפרטים, ולכן זה גם לא נגמר בהלכות מלחמה. זה גם איך אני מנהיג את עצמי ביחס לתפילין וספר תורה וקריאת שמע, ובכלל. איך אני צריך להניג את עצמי כשאני עומד בתור למכולת? כשאני נוהג באוטו? כשאני נמצא בבית? כשאני אחזור מהשיעור ומהסליחות בשעה 11:45, 1:30 בלילה, האם אני אצרח ברחוב? האם אני אלך יותר בשקט? כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך, זה לא נגמר בהלכות ציבור המופיעות במלחמה. לכן אומר הספרי, מכאן אמרו, לא יקרא אדם קריאת שמע בצד משרה של קופסים, ולא ייכנס לא למרחץ ולא לבורסקה וספרים ותפילין בידו. והיה מחנך קדוש, נדלג רגע למשפט הבא שתכף נחזור אליו, והיה מחנך קדוש, קדשהו, מכאן אמרו ברכות נונדלד, לא ייכנס אדם בער הבית. זה לא רק מלחמה, וזה לא רק הלכות יחיד, זה גם הלכות ציבור ברמת הקדושה, זה גם הלכות בית מדרש ומקדש מעט, בית כנסת. לא ייכנס אדם בער הבית במקלו ובמנעלו ובאבק שעל גבי רגליו. אנחנו מתחילים להבין שכנראה המחנה הזה שעליו מדובר, זה מחנה שמקיף את כל החיים, גם את כל החיים הציבוריים הישראליים וגם את כל החיים הפרטיים שלנו. בין אם אנחנו נמצאים במציאות של קודש, בית מקדש, או חוצים לקרוא קריאת שמע, או בין אם אנחנו נמצאים במציאות של חול, כמו מלחמה, שהיא כנראה גם היא קודש. טוב, אנחנו נתעכב על זה בהמשך. אבל הנקודה שאנחנו נתעכב בה בעיקר היום, זה הספרי שדילגנו עליו. שוב בממחת, כי השם אלוהיך מתעלה בקרב מחניך, אומר הפסוק, להצילך ולתת אויביך לפניך. המלבים לוקח את הספרי הזה שעכשיו נקרא, ומדייק את כל מה שהוא מדייק סביב מילה אחת. הוא מוכיח את זה ממקומות שונים בכל התנך. אומר הספרי, אם עשית כל האמור בעניין, אם אנחנו מתנהגים כפי שכתוב, כי תצא מחנה על אויביך, בלכות ציבור, בלכות יחיד, בלכות מלחמה וכל ההופעות האחרות של, 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 שבחיים שלנו, כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך, אז אם עשית כל האמור בעניין, סוף שהוא מצילך ויתן אויביך בידיך. שאלה מלבים שלוש שאלות, אני רוצה להתמקד בעיקר בשאלה האחרונה. שאלה ראשונה, מצילך, זה אומר שהאויבים לא ינצחו אותי. זה אומר שיהיה כאן איזה פרווה. הם לא ינצחו אותי ואני לא אנצח אותם. אז אם כן, כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך, להצילך. אם כן, להציל אותי, זה שהם לא יפגיעו בי. הם לא ינצחו אותי, אבל זה לא אומר שאני אנצח אותם. שתי המילים הבאות, או שלושת המילים הבאות, לתת אויביך ולתת אויביך לפניך, זה לא רק אומר שהם לא מנצחים אותי, זה אומר שאני מנצח אותם. אז תחליט, אם זה לתת אויביך לפניך, אז למה צריך להגיד להצילך? ואם אתה אומר להצילך, אז זה לא לתת אויביך לפניך. שאלה שלישית, מדייק המלבים. מה הספרי רוצה להגיד סוף? מה זאת המילה סוף? אם עשית כל האמור בעניין, סוף שהוא מצילך ויתן את אויביך בידיך. ומה יקרה בהתחלה? ומה יקרה באמצע? אם כן, כנראה שהתורה כאן מגלה לנו סוד גדול, שיש מציאות סופית שנקראת להצילך ולתת אויביך לפניך. אויביך, כן, אויביך לפניך. אבל המציאות הזאת היא סופית, היא לא אמצעית, והיא לא התחלתית. למה? וכאן הפרדוקס שכבר התברר למה הוא פרדוקס, כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך. ריבונו של עולם, לא הבנתי. אם השם אלוקנו מתהלך בתוכנו בקרב מחננו, אז למה הקדוש ברוך הוא רק בסוף אתה תיתן לנו להינצל מן האויב ואפילו לנצח אותו? למה לא בהתחלה? למה לא באמצע? בואו נשאל שאלה ענקית. ריבונו של עולם, למה תהליך הגאולה הוא כל כך ארוך? למה תהליך הגאולה הוא כל כך מסובך? אם נחזור רגע לקריאת שמע, ריבונו של עולם, למה תהליך הגאולה של כלל ישראל ושלי, האני הפרטי שלי, הוא כל כך ארוך ומורכב? זה היה, היינו מצפים שזה יהיה הרבה יותר פשוט, הרבה יותר קצר, הרבה יותר קל. ריבונו של עולם, אני מחייך אליך, את חייך אלינו, מה קרה? למה אתה מסבך את העניינים? אז בזה אנחנו רוצים להתעכב היום, על הנקודה הזאת. איך להצילך לא סותרת לתת אויביך בידיך, ומה זאת המילה הזאת? סוף. וכל זה כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך. עכשיו בואו ניכנס לעבודה. עכשיו באמת מתחילים לעבוד. אומר המלבים מקור 4. זה המלבים שאנחנו רוצים להתעכב עליו היום. כי השם אלוהיך בספרי דריש, מכאן אמרו. אומר המלבים, ונראה מדלא אמר מלמד, שגם הספרי סביר עלי, שעיקר פשטות הכתוב, על יוצא מלחמה קאי, ברור. אך משם נלמד זה. אם כן, עיקר הפסוק זה הלכות ציבור, אבל זה מלמד אותנו גם הלכות יחיד. כמו שאמרנו מקודם, כן, המחנה זה לא רק כלל ישראל, זה גם פרט ישראל. טוב, עכשיו בואו ניכנס לעניין. מתהלך בקרב מחניך. על פי הפשט הוא נתינת טעם, למה שציווה, או למה שציווה, שישמרו מכל דבר רע, ושיהיה המחנה בקדושה ובטהרה. אם כן, בואו נקרא את הפסוק הראשון והאחרון. כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע, כפי שהפסוקים הבאים מתארים. למה? כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך, להצילך ולהצילך לפניך, והמחנך הקדוש. כי אתה נשמר מכל דבר רע, אז מחנך הקדוש. ולא יראה בך ערווה דבר, ואם מחנך לא יהיה קדוש, וכן יהיה ערווה דבר, אז חס ושלום ושב מאחריך. אז אויביך יקוך. אז אתה תפסיד במלחמה. אז על פי הפשט הוא נתינת טעם למה שציווה שישמרו מכל דבר רע ושיהיה המחנה בקדושה ובטהרה. ויש להבין, שאלה ראשונה, מה שאמר הוא להצילך, שיורה רק זאת, שלא ינצחו מהאויבים, אבל זה לא אומר שאנחנו ננצח את האויבים. ב' ולתת אויביך לפניך, יורה שהמה ינצחו את האויבים. אז האם הפסוק בא לתאר מצב שהאויבים לא מנצחים אותנו, אבל זה נשאר תיקו, או שאנחנו מנצחים את האויבים? להצילך או לתת רוויך לפניך. ובספרי כאן אמרו, שאלה שלישית אומר המלבין, ובספרי כאן אמרו, סוף שהוא מצילך ויתן רוויך בידיך. ויש להבין מה חידש בזה, גם מה שאמר סוף שהוא מצילך, מה הלשון סוף? אומר המלבין, נקדים את המאוחר. יש שלושה מצבים שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עם ישראל בכלל ואת האדם הפרטי בפרט. ממש, אני חושב שסייעת הדשמה, באמת, הלימוד הזה, אני חושב, מתאים לפתוח את אותה השנה. ממש, כי זה איזה קריאת כיוון לכל התהליך שלנו כחברה ושלנו כפרטים. ממש. אם כן, יש שלושה מצבים, שלוש אפשרויות איך הקדוש ברוך הוא מתגלה בתוכנו. ולבוא אל כוונת הכתובים, נקדים שהשראת השכינה בתוך בני ישראל הוא על שתי מדרגות, ותכף נראה שהמדרגה השנייה גם היא מחולקת לשתי מדרגות, והמלבי אומר סך הכל שלוש בחינות, שלוש אפשרויות. בואו נתחיל בשתי המדרגות הפשוטות. המדרגה הראשונה שהיא המדרגה לכאורה האידיאלית, אבל נראה תכף שהמדרגה הזאת תיצור קושייה אדירה. מדרגה חשובה, המדרגה האידיאלית, השאלה אנחנו מצפים ולה אנחנו צריכים להגיע, ובזמן שישראל שומרים את עצמם מלעשות רע, ומתנהגים בקדושה ובטהרה. בואו נקרא את הפסוקים אצלנו, כי תצא מחנה על אויביך, ונשמרת מכל דבר רע, מצוין, נדאג לפסוק האחרון, כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך. מצוין, אם כן מדרגה ראשונה, בואו נדבר בכותרת כללית, שאנחנו הולכים בדרך השם, כציבור או כפרטים, או שניהם, והקדוש ברוך הוא מתגלה בתוכנו, שוכן בתוכנו. כמו שאנחנו מכירים את הפסוקים, תקפצו רגע למשל, למקור 5, פרשת בחוקותיי, אם בחוקותיי תלכו, תחילת הפרשה, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ואז התורה מתארת את כל הברכות שיהיו כתוצאה מהליכה בחוקיו, ושמירת מצוותיו ועשייתם על ידינו, אז ונתתי משכני בתוככם, אני מדגל לפסוק הבא, והתהלכתי בתוככם. הנה, מקור אחד, עוד מקור שזה, זאת המדרגה הראשונה, שהיא המדרגה האידיאלית. אבל תכף נראה שהמדרגה הזאת יוצרת קושייה עצומה. אם כן, מדרגה החשובה, המדרגה הראשונה, הוא בזמן שישראל שומרים את עצמם מלעשות רע, ומתנהגים בקדושה ובטהרה, אז הוא שוכן בתוכם, כמו שנאמר, סבב העיקש שקראנו עכשיו, פרשה בחוקותיי, ונתתי משכני בתוככם, והתהלכתי בתוככם, וכאן אצלנו, כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך. נפלא מאוד. אומר המלבי, יש מצב שני, יש מדרגה שנייה. המדרגה השנייה היא, בזמן שאין שומרים את עצמם מדבר רע, ואין מתנהגים בקדושה, ואז לא ישכון בתוכם. למה? כי אם הקדוש ברוך הוא ישכון בתוכנו, כשאנחנו לא מתאימים לשכינה הזאת בתוכנו, אז מי יודע איזה דין יהיה? כל זמן שהמלך בארמון ולא ירד לשדה, אז בשדה אני יכול להשתולל באופן יחסי. אבל ברגע שהמלך בשדה, וגם אני בשדה, אז זה מתחיל להיות מסובך, כי המלך רואה כל דבר, הוא זמין למה שאני עושה. אם כן, מדרגה שנייה, שאנחנו לא שומרים את עצמנו, שאנחנו לא שומרים, לא הולכים בדרך השם, ואז מלא ההצלה שהקדוש ברוך הוא מציל אותנו, למרות שזה עונש, זה שהוא לא בתוכנו. למה? אומר הכתוב, ואז לא ישכון בתוכם, כמו שנאמר, אחרי חטא העגל, רגע אחד, אעלה בקרבך וחיליתיך. אם אני אהיה קרוב עליכם, כשאתם לא במדרגה שאתם מסוגלים לגלות אותי, להכיל אותי, אז זה סכנה. בואו נקרא את הפסוקים בפרשת כי תישא אחרי חטא העגל, מקור 7. וידבר השם אל משה, לך עלה מזה אתה ועם אשר עלית מארץ מצרים וכו', ואז ושלחתי לפניך מלאך, לא הקדוש ברוך הוא בעצמו. ג' אל ארץ זבת חלב ודבש, כי לא אעלה בקרבך. למה לא אעלה בקרבך? כי עם כשעורף אתה. נו, ואז מה? פנח הולך בדרך. אם כן, זה לא עונש. זה שהקדוש ברוך הוא לא נמצא בתוכנו, זה לא עונש. זה כמו מורה בכיתה, שרואה שיש ילד שקצת משתולל. אז מורה שהוא רוצה מאוד, אם אפשר לומר, להגיע אל הילד ולקדם את הילד ולהיות, אז הוא כל הזמן איתו, אז הוא כל הזמן עם אצבע על הדופי, הוא כל הזמן שם לב אליו, ברגע שהוא רואה שהילד קצת סוטה, אז הוא מיד מחזיר אותו למסלול ובוא אני רוצה שתתקדם. אבל יש ילד שאם המורה עכשיו ייכנס לו לוורידים, זה לא יעזור, כי הילד נמצא במקום אחר. אז המורה עושה חסד עם הילד הזה שהוא מעלים ממנו עין. אז מצד אחד יש איזה מחיר שהוא לא כל כך קרוב לילד. באופן מעשי, הילד יכול קצת לסטות מהכיוון, והמורה לא יגיד לו כלום כדי לא להיכנס אותו לאימותים. אבל מצד שני, היא גופה. זה שהמורה מעלים עין, זה מה שמבחינה מסוימת מציל את הילד הזה. כי במקום להיכנס איתו לחיכוכים כל היום, הוא נותן לו קצת לשוליים יותר רחבים. אז, אז, אז מצד אחד, הריחוק הזה הוא סוג של כישלון, אבל מצד שני, הריחוק הזה זה סוג של אפשרות להצלחה. כי אם המורה ייכנס יותר מדי לעצמות של אותו תלמיד שכרגע לא מסוגל להכיל את המורה, תהיה שם התנגשות. כי חיליתי לך. אתה לא עומד בקריטריונים, חדר המנהל. אז אני לא מעיר לך, כי אני כאילו לא שם לב שאתה זרק את הכיסא על מישהו בכיתה. לא שמתי לב, למרות ששמתי לב, אני כאילו לא שם לב. זה אומנות בחינוך הדבר הזה, לדעת איפה לשים את הגבול. לפעמים אנחנו יותר מדי שמים את העין במקומות שהעין לא צריכה להיות שם. צריך לדעת לפעמים להעלים עין. בואו ניקח טיפ לעצמנו, בזוגיות זה א' ב' של הצלחה. לא תמיד צריך לשים את האצבע בכל נקודה. לפעמים כאילו לא שמעתי. כאילו לא שמתי לב שזה קרה. זה בסדר. אני לא טמבל וכמו שזה נראה. אבל אני קצת יותר מתוחכם ממה שאת חושבת, או אני קצת יותר מתוחכם ממה שאתה חושב. לטובתנו, לטובת שנינו, לטובת הזוגיות שלנו. כאן על הורים וילדים וכו' וכו'. עם ישראל בכלל, חברה ישראלית וכו'. בואו לא נתפזר, רק נחזור רגע למקור שבע. כי לא אעלה בקרבך, כי עם קשה עורף אתה, כי אם אני אעלה בקרבך, פן אחולך בדרך. וישמע העם את הדבר הרע הזה שהקדוש ברוך הוא לא מתגלה בקרבם, והתאבלו. אומר משה רבנו, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, לך תנחם אותם. ויאמר השם אל משה, אתה יודעים למה אני לא הולך איתכם, כי לא אעלה בקרבך, אלא אני רק שולח מלאך ושלחתי לפניך מלאך? אתה יודע למה? לך אמור, ויאמר השם אל משה, אמור אל בני ישראל, אתם עם קשה עורף. רגע אחד אעלה בקרבך, כשאתם לא מתאימים למדרגה הזאת, וחיליתיך. אז החסד שאני עושה איתכם, זה שאני לא עולה בקרבכם. אני לא מתגלה בתוככם. וכולי, אולי נחזור לפסוקים, לעוד כמה דיוקים יותר מחודדים. אבל בואו נחזור למלבי. אם כן, מדרגה ראשונה, שאנחנו הולכים בדרך השם, השם בתוכנו. השם בתוכנו, כי אנחנו מתאימים למדרגה הזאת. אם כן, המורה ממש עם התלמיד, כי התלמיד מתאים לקבל את המורה לתוכו. מצוין, כי התלמיד מתנהג כמו המורה, בסדר גמור. מדרגה שנייה היא בזמן שאין שומרים את עצמם מדבר רע, ואין מתנהגים בקדושה, ואז לא ישכון בתוכם. אז מצד אחד יש ריחוק, והריחוק הזה יש לו מחירים. בית משפט עליון, זה סוג של מחיר, זה עדיין לא סנהדרין. משרד החינוך, זה עדיין לא בדיוק החינוך של... זה לא בדיוק עדיין חינוך של תורה. וכל המערכות שאנחנו מכירים בחברה שלנו. כמו שנאמר, רגע אחד אעלה בקרבך וחיליתיך, לכן אני לא רוצה לחלות אותך, לכן אני לא אעלה בקרבך, לכן אני קצת מרחיק את עצמי מהשייכות אליך. אז זה סוג של חסד שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו, זה לא עונש, זה חסד. ואם כל זה אומר המלבים, במדרגה השנייה שתכף תתחלק לשתי מדרגות נוספות, ואם כל זה, לא יסיר השגחתו מעליהם, כלומר תהיה השגחה גם במצב שהקדוש ברוך הוא לא בתוכנו, וההשגחה הזאת מתפצלת לשניים. והיא, וגם בזה, יש שתי מדרגות. מדרגה שנייה, א', תכף נסדר את הכל, כשהשם יתברך רואה שמוכרחים אמה שיעשה להם נס. יש מצבים שבהם אנחנו מגלים את השם בתוכנו, השם מתגלה בתוכנו, מצוין, אידיאל. יש מדרגה שאנחנו לא מגלים את השם בתוכנו. ואז יש שתי אפשרויות. או שהקדוש ברוך הוא משגיח עלינו כי לא עזב את עמו ישראל, ונצח ישראל לא ישקר, ובסופו של דבר תופיע הגאולה בעולם, והקדוש ברוך הוא, אם נשאר במשל המלחמה, הקדוש ברוך הוא יביא את הניצחון למרות שאנחנו לא ראויים, כי יש צורך בזה מבחינה היסטורית, כי הקדוש ברוך הוא נשבע לאבותינו, כי כל מיני סיבות שהן לא מתאימות למצב הבכירי שלנו, נקרא את זה. א', כשהשם יתברך רואה שמוכרחים הם מה שיעשה להם נס, מפני הבטחת האבות, גם מפני שבועתו, הוא יוצא לפניהם. אם כן, יש מצב שהקדוש ברוך הוא בתוכנו, ויש מצב שני שהקדוש ברוך הוא לפנינו. הוא כביכול, אם אפשר לומר, סופג את הריקושטים לפנינו. איזה מין שכפץ כזה, הקדוש ברוך הוא משכפץ אותנו, הוא השכפץ שלנו. אנחנו כבר מגיעים לשפיץ שעמד מכאן מחדד, מדהים. כמו שמצינו למשל, דוגמאות, כשיצאו ממצרים, אף שלא היו עדיין ראויים להשראת שכינה, הרי בינינו, בואו לא נגיד בכל רם, כשיצאנו ממצרים כנראה לא היינו כאלה צדיקים, כמעט נפלנו במתת שער התאומה, אם כן, הקדוש ברוך הוא לא בתוכנו, אבל בכל זאת הקדוש ברוך הוא החליט שהגיע הזמן גאולה, והחליט שצריך לצאת ממצרים, והחליט שהמצרים צריכים לטבוע בים ואנחנו להינצל, והחליט שאנחנו בדרך לארץ ישראל ולקבל תורה. אז הקדוש ברוך הוא לא בתוכנו, אז איפה הוא? אפשרות אחת, לפנינו. הוא, במרכאות נראה עוד מעט, עושה לנו את המלחמה. ואז נאמר, כתיב בהם, והשם הולך לפניהם יומם וכו'. או למשל, לגבי המלחמה ביבין מלך כנען וסיסרא שר צבאו, אומרת דבורה לברק, בספר שופטים זה טעות פרק ה', זה פרק ד', אומרת דבורה, קום לברק, כי זה היום אשר נתן השם את סיסרא בידיך, למרות שעם ישראל לא ראוי לזה, כי הם לא הולכים בדרך התורה והשם לא בתוכם, הלא השם יצא לפניך. אם כן, מצב ראשון, השם בתוכנו. מצב שני, השם לפנינו. המצב הראשון השם בתוכנו, כשאנחנו הולכים בדרך הנכונה. כשלא הולכים בדרך הנכונה, השם לפנינו, או מכורח הנסיבות, או משבועתו לאבות, או מסיבות כאלה ואחרות. ויש מצב שלישי, שהוא הדבר, המצב השני במצב השני, שהוא, והבית של המצב השני, כשאנחנו לא הולכים בדרך התורה, כשהם ראויים לעונש, אז הקדוש ברוך הוא לא לפנינו, אלא הקדוש ברוך הוא אחרינו. ועד שהוא אחרינו, האויבים מכים בנו. ואנחנו סופגים אבדות, סופגים הפסדים, לא רק ברמה הצבאית, ברמה התרבותית וכו'. והבית כשהם ראויים לעונש, והאויבים ישלטו בהם. חס ושלום, השלב הבא אחרי שהאויבים שולטים בנו, זה כליה. זה לא רק שאויבים ינצחו אותנו בקרב הזה. חס ושלום יכולים לחלות את ישראל. שואה! חס ושלום, כיליון, אבדון. אין יותר עם ישראל, חס ושלום. נצרות. אומר המלבים, לא. גם במצב הזה, במצב השלישי, כשהם ראויים לעונש והאויבים ישלטו בהם, רק מפני הבטחתו שלא לחלותם, למרות שהאויבים ינצחו בקרב, אבל הם לא ינצחו במלחמה ולא יחלו אותנו חס ושלום. הוא שוכן מאחריהם. רק רגע, לא סיימנו. נמצא שיש ג' מדרגות. א', כשהשכינה בתוכם, ב', כשיוצא לפניהם, ג', כשהוא שוכן מאחריהם. כרגע, מה המצב האידיאלי? הראשון, אם כן, זה הפסוקים שלנו. כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע, אז כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך, השם בתוכנו, נתתי משכני בתוככם. זה המצב האידיאלי. עכשיו אנחנו מגיעים לשפיץ, עכשיו הגיע השפיץ, אומר המלבים. וההפרש ביניהם, אתה יודע מה ההפרש בין שלושת המצבים האלה? הפוך על הפוך. מה ההפרש? כלומר, מה, אם עם ישראל בוחר אחת משלושת האפשרויות האלה, והקדוש ברוך הוא בוחר בהתאם לכך אחת משלושת האפשרויות בהתאם לבחירה שלנו, מה הנפקא מינה? מה ההפרש בין ההנהגה האלוקית כשהוא בתוכנו, להנהגה האלוקית כשהוא לפנינו, להנהגה האלוקית כשהוא אחרינו? מה ההבדל? אומר המלבים, וההפרש ביניהם הוא, כשיוצא לפניהם, ינצחו מיד את האויבים. מישהו יודע מה זה כשהקדוש ברוך הוא השכפ"ץ שלך? כלומר, המצב השני, שאנחנו לא הולכים בדרך השם, והנסיבות הכריחו, או הקדוש ברוך הוא הבטיח לאבותינו, ואז הוא הולך לפנינו. בואו נצר את זה במשל, בסדר? נגיד שהאויבים ואנחנו במרחק 100 מטר. אז אם הקדוש ברוך הוא הולך לפנינו, אז הם בכלל לא מעיזים להתקרב אלינו. במרחק 50 מטר מאיתנו הוא כבר מפיל אותם. הכל כמשל, זה לא עניין של גיאוגרפיה. אין שום, לא רוצה להגיד מלחמת ששת הימים, אתה אמרת. לא יודע. כל אחד מאיתנו יעשה אחר כך את כל האנלוגיות שלו. אבל קודם כל בואו נבין את העיקרון. אם כן, כשהשם לפנינו, הניצחון הוא מיועדי, אבל עוד פעם, בואו רגע נצא מהמציאות של מלחמה. בואו נדבר על מאבק תרבותי עם אומות העולם. כמה אמריקה משפיעה עלינו? כמה אנגלית אנחנו נשמע ברחוב, נראה בחלונות הראווה? כמשל. אז זה מצב אחד, כשיוצא לפניהם, ינצחו מיד את האויבים. אז זה נשמע אופטימלי, למרות שהמצב הזה הוא לא אופטימלי. וכשהוא שוכן בתוכם, הנה עכשיו השפיץ, לא ינצחו מיד. מפני שאין השכינה לפניהם לצד האויב, רק בתוכם. ואז מה? ואז במרחק הזה של המאה מטר במרכאות, הקדוש ברוך הוא, סליחה, האויב, יוכל לפגוע בנו בינתיים. הוא יוכל לראות חיצים, והחיצים האלה יפגיעו בנו, כי השם לא לפנינו, השם רק בתוכנו. אז את כל המרחב הזה של המאה מטר תהיה השפעה לאויבים בו, עלינו. בואו נקרא את כל לשונו. וכשהוא שוכן בתוכם, לא ינצחו מיד. מפני שאין השכינה לפניהם לצד האויב, רק בתוכם, ולכן האויב יוכל להתקרב עליהם, אך לא יכול לעשות להם רעה, מחמת שהשכינה בתוכם. אם כן, יהיו כל מיני, מה שנקרא, בכאילויים כאלה. יהיו השפעות כאילויות. זה לא יהיה באמת, יהיה נראה שהאומות משפיעות עלינו. אבל באמת, השורה האחרונה תהיה, ואמה יקו באויבים כרצונם, וינצחו את האויבים. ריבונו של עולם, למה זה ככה? נקרא עוד חצי משפט וכבר נסביר. וזה שאמר הספרי, סוף שהוא מצילך. איזה יופי. כשהקדוש ברוך הוא הולך לפנינו, כשאנחנו לא מתאימים לזה, ולכן הוא צריך ללכת לפנינו, כשאנחנו הולכים בדרך התורה, ולכן הוא צריך ללכת לפנינו, אז כביכול הוא עושה בשבילנו את העבודה, אז כביכול הניצחון יהיה מהר, אז כביכול יש לזה יתרון, כי הקדוש ברוך הוא פועל את הפעולה, את התוצאה, לתוצאה נגיע. אבל הקדוש ברוך הוא ברא את העולם לא כדי שהוא יעשה לנו את העבודה. בשביל זה הוא לא צריך לברוא את העולם. הוא עשה לנו את העבודה בעולם הנשמות. בואו נחזור להתחלה, כי תצא מחנה על אויביך, אל תסמוך על הנס, תצא בסדרים, תצא בעם רב. אם כן, האידיאל זה לא שהקדוש ברוך הוא יעשה לנו את העבודה. זה לא האידיאל. נכון שלפעמים יהיו מצבים היסטוריים כאלה, מישהו כאן אמר מלחמת ששת הימים, אולי כן, אולי לא, למרות שגם שם עשינו השתדלות, אבל באופן יחסי, יחסי הכל יחסי, זה כביכול השם הלך לפנינו. השם הכניס אותנו לירושלים, הכניס אותנו ליהודה ושומרון וכו', נכון. זה היה כנגד כל התוכניות, כנגד כל הציפיות, כנגד כל התכנונים, כנגד כל ההיגיון והשכל האנושי שלנו, נכון. אז באיזושהי מידה זה אפשר להבין את ההקשר של מה שנאמר כאן מקודם. אבל זה לא רצון השם. רצון השם שאנחנו נבחר בבחירתנו החופשית, וכשאנחנו בוחרים בבחירתנו החופשית, אז ההופעה האלוהית היא תהיה בצורה של סדרים טבעיים. ובסדרים טבעיים יהיה גם לאויב מה להגיד. וגם תהיינה לו השפעות גלויות או סמויות, בכאילו או פחות בכאילו, כאלה או אחרות. בסוף אנחנו נקה אותו. לכן הפסוק האחרון הוא מופלא לפי זה. כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך, להצילך. מתי הוא יציל אותך? בסוף, אומר הספרי. בואו נקפוץ רגע אצבע לספרי. אם עשית כל האמור בעניין, סוף שהוא מצילך. כי בהתחלה או באמצע הוא לא יצילך. רבותיי, בואו נצא מכאן עם עיקרון מאוד חשוב. זה שהגאולה, תהליך הגאולה שבו אנחנו חיים ברוך השם 150 שנה, זה שתהליך הגאולה הוא כל כך מורכב, ואנחנו כל הזמן שואלים את השאלה, מתי כבר נגיע לסוף? מתי נגיע לסוף שהוא מצילך ונותן אויבך לפניך? זה סימן טוב לישראל. למרות שתכף נדייק עוד איזה שיהודי, כמו שעמל מכאן מדייק. זאת מדרגה חיובית, כי זה מראה שהקדוש ברוך הוא סומך עלינו. כשהקדוש ברוך הוא לא סומך עלינו, אז זה כמו אותו מורה שעושה את העבודה לתלמיד, זה כמו אותו אבא שמלמד את הילד לרכב על האופניים, ובמקום שהילד ירכב על האופניים, הוא עצמו רוכב על האופניים, ואומר לילד, תסתכל לרוכבים על האופניים. אני לא רוצה להראות לך איך רוכבים על האופניים, אני רוצה שאתה תרכב על האופניים. עכשיו, בדרך שרוכבים על האופניים, כשלומדים לרכב על האופניים, בהתחלה נופלים. מקבלים שריטה. אבל זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אז זה נראה שזה הפוך על הפוך, נראה שזה פרדוקס, אבל זה בכלל לא פרדוקס. ככל שאנחנו יותר מגלים את השם בתוכנו, הקדוש ברוך הוא יותר סומך עלינו, וממילא הוא נותן במרכאות לחיים להופיע באופן טבעי, וממילא יופיעו משברים, בכאילו או פחות בכאילו, יותר גדולים. וממילא התהליך יהיה קצת יותר ארוך, וקצת יותר מורכב, וקצת יותר מסובך. אבל זה מגלה את מעלתנו. אוי ואבוי לאבא שרוכב על האופניים ולא נותן לבן שלו לרכב על האופניים כי הוא מפחד שמה הבן ייפול. הבן לעולם לא ילמד לרכב על האופניים. לכן זה מה שבא התורה, זה מה שבא התורה ללמד. המצב האידיאלי הוא ונשמרת מכל דבר. והמצב האידיאלי הזה הוא ייצור את המדרגה הזאת שהשם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך. ודווקא בגלל שהשם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך, יהיו שלבים שבהם כביכול הקדוש ברוך הוא ייעלם וייתן לנו לעשות את העבודה, כי הוא סומך עלינו. הוא תולה את התקווה בנו, כי אנחנו ילד גדול שאפשר לסמוך עליו. בואו נקרא את זה שוב. המצב השני הוא כשהוא שוכן בתוכם, לא ינצחו מיד, מפני שאין השכינה לפניהם לצד האויב, רק בתוכם. ואז האויב יוכל להתקרב אליהם. בין אם האויב הוא צבאי, בין אם האויב הוא פוליטי, בין אם האויב הוא כלכלי, בין אם האויב הוא תקשורתי, בין אם האויב הוא תרבותי. זה האויב הכי גדול. אך לא יכול לעשות להם רע, יתקרבו אלינו. זה כמו אותו כלב שמתקרב ונובח, אבל כלב נובח לא נושך. אומר המלבים, אך לא יכול לעשות להם רעה מחמת שהשכינה בתוכם. לכן מה שיקרה באמת, והם היקו באויביהם כרצונם וינצחו את האויבים. וזה שאמר הספרי, סוף שהוא מצילך. בסוף הוא לא רק יציל אותך מהאויב שלכאורה נראה שהולך לנצח אותך, אלא הוא גם לתת אויביך לפניך. לכן בין מצילך ללתת אויביך לפניך אין סתירה. כי בתהליך של והתהלכתי בתוככם, כי אני הקדוש ברוך הוא סומך עליכם, אז יופיע רק בסוף. ובדרך לפני הסוף, כביכול אנחנו נצטרך להינצל ממה שנראה שיאיים עלינו. ובסוף לא רק שננצל, אלא גם הקדוש ברוך הוא ייתן אויבינו לפנינו, כי מחננו קדוש, מצד האמת. זה המצב השני. או זה המצב הראשון, בהופעה נקרא לזה של המצב השני. אבל במצב השלישי, כשהשכינה מאחרינו, אם כן, כשהשכינה לפנינו, ניצחון מיידי, הקדוש ברוך הוא לא סומך עלינו, אנחנו ילדים קטנים. המצב השני, הקדוש ברוך הוא בתוכנו, הקדוש ברוך הוא סומך עלינו, נותן כביכול המציאות הטבעית להתנהל כפי שהיא, כי הוא יכול לבנות עלינו שנעשה את העבודה. זה נכון גם בלכות ציבור, גם בלכות יחיד. זה שיהיו משברים בדרך, בכל אחד מאיתנו, במחנה שלו, בבניין הפרטי שלו, בשנה הקרובה במכון מאיר, מכון אורה, זה כי הקדוש ברוך הוא סומך עלינו. נא לא לצפות שהקדוש ברוך הוא ילך לפנינו. אנחנו צריכים ללכת לפניו. תכף נראה שיש הבדל בין חמת רשות למצווה. תכף נראה. אבל באופן עקרוני, או טיפה, אנחנו צריכים שהוא יהיה בתוכנו, וכשהוא יהיה בתוכנו, הוא סומך עלינו ואומר, אתם ילדים גדולים, תתמודדו. אל תיבהלו. אז יהיה בכאילו שבדרך יש משברים, אבל הדרך בטוחה, הדרך סלולה, כי אני בתוככם, מה אתם דואגים? והמצב השלישי, רק עוד שנייה אחת, בואו נגמור את הסדר הזה. וכשהשכינה מאחריהם, ינצחו האויבים את ישראל, חס ושלום, זה סוף הפסוק, ולא יראה בחרבה דבר, ואם יראה בחרבה דבר, חס ושלום, ושב, לאיפה הוא שב? מאחריך. יוכל מאחריך זאת נחמה גדולה. זה יכול להיות שתפסיד במלחמה הזאת, אבל הקדוש ברוך הוא לעולם לא יחלה את ישראל. עכשיו בואו נחזור למחנה הפרטי. גם אם יש מצבים שהקדוש ברוך הוא לא בתוכי, ואפילו לא לפניי, כי אני כל כך גרוע, והקדוש ברוך הוא כבר כביכול חד ושלום, לא הייתי אומר התייאש ממני, אבל כמעט התייאש ממני, ובדרך יש כל כך הרבה ערוות דבר, והקדוש ברוך הוא שב, עוזב אותי, איפה הוא נמצא באמת? מאחריי. אני מסתובב, הנה אתה הקדוש ברוך הוא, אני בטוח, בסדר. לא נבלתי. יש תקווה, קבל השם, חזק ומצליבך וקבל השם. וכשהשכינה מאחריהם ינצחו אויבים את ישראל, שיוכלו לעשות במחנה ישראל כרצונם, כי השכינה מאחריהם. ואך כשיבואו לידי כליה בסוף המחנה, אזי השכינה תתקומם נגדם. אולי זה היה מצב השואה. הפתרון הסופי. אין פתרון סופי לעם ישראל, חס ושלום. אז גם במצבים, שכביכול עם ישראל לא הולך בדרך השם, וכביכול אויבינו מכים בנו מכות נמרצות, בין אם זה חס ושלום שואה גופנית, או בין אם חס ושלום זאת שואה תרבותית, ערכית, מוסרית ודתית, רוחנית, אלוקית. הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו תמיד, נצח ישראל לא ישקר. בחר בישראל, והבחירה הזאת היא בחירה קבועה, לא תשתנה. הוא תמיד נמצא מאחרינו. תמיד. זה עידוד גדול. אומר המלבים, אזי השכינה תתקומם נגדם, שלא יעשה בהם כלי יחס ושלום. אומר המלבים, וכל זה במלחמת הרשות. המלבי מוכיח את זה מתחילת הפרשייה, וגם זה, גם זאת סוגיה שהמלבי מעריך בה במקומות אחרים. כי תצא. מה זה כי? כי אומר המלבים, זה אחד מהלשונות של רשות. אם זה ודאי, אז אתה אומרת כאשר או באשר. למשל, תקפצו רגע למלבים, במקום מספר 8. מלבים בפרשת שופטים, כי תצא למלחמה על אויביך. כבר בארתי בתורה והמצווה בספר ויקרא, שבדבר שהוא חובה ומוכרח לעשות, ידבר בדרך המקור עם שימוש הבית או הקף. למשל, בהקריבכם מנחה חדשה. אתם מוכרחים להקריב מנחה חדשה. כשתקריבו את זה, אז הדינים הם ככה וככה. בהרימכם את חלבו ממנו. אתם חייבים להרים את החלב מהקורבן. כשתרימו, אז הדינים הם ככה וככה. אז ב' וכ' זה חובה. כי זה אם. אם כן אומר המלבים, כל המציאות שדיברנו עד עכשיו, זה במלחמת הרשות. אם רגע נתחבר למציאות המלחמה, מה זה מלחמת הרשות? אומר גם המלבים, גם הרמב"ם בהלכות מלכים כידוע, מלחמת רשות, אחד משני מצבים. או שהמלך רוצה להרבות כבודו ושומעו, או שהמלך רוצה להרחיב את ממלכתו. זה נקרא מלחמת רשות. מלחמת מצווה, אחת משלוש אפשרויות. או מלחמה בזין עממים, אנחנו לא יודעים מי הם היום זין עממים, בסנחריב ובלבלת האומות, או מלחמה בעמלק, לא יודעים מי זה עמלק, בסנחריב ובלבלת האומות, או, זאת המלחמה של היום, עזרת ישראל מיד צר שבא עליהם. שזה המלחמה של היום, שאנחנו רוצים להגן על עצמנו מידי אויב שבא עלינו. יש גם גדר שלישי שנקרא מלחמת חובה, שלא ניכנס סוגיות יותר מדויקות, אבל באופן כללי מלחמת חובה, אומרת הגמרא, מלחמת יהושע לכבוש. כיבוש ארץ ישראל הוא חובה. אם כן, היום אנחנו כנראה נמצאים בתפר שבין חובה ומצווה. מצד אחד אנחנו נאבקים על כיבוש ארץ ישראל, מצד שני אנחנו מגינים על עצמנו, עזרת ישראל מייצר שבא עליהם. אומר המלבים, כל מה שהקדוש ברוך הוא מתנהל בצורה הזאת של אויבינו תהיה עלינו שליטה, היא במלחמת רשות. כי הרי אצלנו נאמר, כי תצא. אם כן, זה מלחמת רשות. בואו נקרא את לשונו. וכל זה במלחמת הרשות. אבל במלחמת מצווה, גם כשהם במדרגה שהשכינה בתוכם, מכל מקום יהיה ניצחון מיד. הנה מלחמת ששת הימים. רגע, עוד לא סיימנו את השיעור, עוד 5 דקות. כמו שנאמר, כי ילך מלאכו לפניך, וכאן, או כי ילך מלאכי לפניך, כאן אנחנו מסתבכים עם פסוקים אחרים, אבל מקוצר הזמן נוותר על זה היום. אומר המלבים, נדלג למלבים שקראנו כרגע, מקור 8. ובכל זה, הקטע השני במקור 8, ובכל זה ממה שאמר למלחמה על אויביך, משמע שאינו מלחמה כמלחמת דוד להרחיב את מלכותו, שהיא מלחמת רשות. יש גמרא בסוטה, יש ספרי, תכף אולי ניגע בו. רק נגד אויבים הרוצים לצאת לקראתם. וזאת קורא רבי יהודה בגמרא בסוטה בשם מלחמת מצווה. אם כן, כשאויבים רוצים לפגוע בנו, ערבים, העולם האסלאמי שרוצה, העולם הערבי שרוצה לפגוע היום בנו, ברמה הצבאית והתרבותית, והעולם הנוצרי שרוצה לפגוע בנו היום מבחינה תרבותית, זה מלחמת צבא הגנה לישראל. בין ברמה הצבאית, בין ברמה הפוליטית, בין ברמה התרבותית, הערכית, הרוחנית. אם כן, זאת ודאי מלחמת מצווה, כי אנחנו באים להגן על עצמנו. האויב יוצא לקראתנו, עזרת ישראל מייצר שבא עליהם. אז לזה רבי יהודה קורא בשם מלחמת מצווה. אומר המלבים, אני מדלג שורה, זה מה שאומר רבי יהודה במשנה במסכת סוטה, בגמרא ובמשנה במסכת סוטה. וסתמא דספרי, שם בפרשת שופטים, קורא למלחמה הזאת, קורא למלחמה הזאת מלחמת הרשות. כי הספרי מבדיל בין מלחמת חובה למלחמת מצווה, שמלחמת חובה, אני מדלג חצי שורה, ולכולי על מה אינו מדבר במלחמת יהושע, שהוא חובה, שבו הכל יוצאים. בואו לא נתבלבל לקראת סוף השיעור, רק נגיד את זה בכותרת כללית. האם היום זאת מלחמת מצווה או מלחמת חובה? לכאורה צריך יותר לדייק בדברים, והדברים מפורטים במקומות אחרים. לכאורה, מלחמת כיבוש ארץ ישראל, כמו מלחמת יהושע, היא מלחמת חובה. מלחמת עזרת ישראל מי הצר שבא עליהם, גם אם היא בהונגריה, היא מלחמת מצווה. הרמב״ם, מלכות מלכים, לא מבדיל כל כך בין מלחמת מצווה לחובה. ולכן מקובל לומר שהיום אנחנו במלחמת מצווה, בגדר של עזרת ישראל מי הצר שבא עליהם. אבל אם נלך בדרכו של המלבים, שהולך בדרכו של הספרי, מלחמת מצווה שהיא הגנה, היא בעצם, לפי הספרי, שהיא הגנה לפי הגמרא בסוטה, היא בעצם מלחמת רשות לפי הספרי. אבל אם אנחנו מחברים לזה את הרמב״ם, בעצם זאת מלחמת מצווה. יוצא לפי זה, שהמציאות שבה אנחנו חיים היום, היא אפשרות אחת להגיד מלחמת מצווה, ואז הניצחון יהיה מיידי. עכשיו עוד פעם, זה לא ברמה העכשווית הפרקטית הממשית. זה אומר שאומות העולם לא יוכלו לפגוע בנו. וגם אם נראה שהם פגעו בנו, זה מראה עיניים, זה לא אמיתי. בנשמה הישראלית, בסגולה הישראלית, הם לא יוכלו לפגוע. או אם נגיד, ולמה? כי מלחמת מצווה, הניצחון הוא מיידי. אבל אם נלך בדרכו של המלבים, אולי צריך לבדוק את זה יותר מדויק. שכל זה דווקא במלחמת חובה, אבל מלחמת מצווה של הגמרא, זה מלחמת רשות של הספרי, אז אנחנו נמצאים היום אולי, לא מדויק, במלחמת רשות. ובמלחמת רשות יכול להיות שתהיינה פגיעות, אבל דווקא בגלל שבמלחמת רשות הקדוש ברוך הוא סומך עלינו, אז בדרך יהיו מורכבויות. ובסוף הוא יציל אותנו. בסוף הוא ייתן אויבינו לפנינו. אם כן, אני לא רוצה להתפזר יותר מדי על הקטע האחרון של החמש דקות האחרונות. מה שאנחנו צריכים להוציא מכאן? שורה האחרונה, הנקודה המרכזית. מעבר לכל מה שדיברנו פה, בואו ניקח נקודה אחת, ניקח אותה בעזרת השם מהשיעור הזה. שאנחנו במציאות הישראלית שלנו, בין בהלכות ציבור, בין בהלכות יחיד, אנחנו נקראים מחנה. כי תצא מחנה. בין אם המחנה הוא כלל ישראל, בין אם המחנה הוא כל אחד מאיתנו, כמו אדם שקורא קריאת שמע, לפני גיגית של כביסה, הוא יוצא מחנה. השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך. אם כן, הקדוש ברוך הוא נמצא בקרבנו, גם בהלכות ציבור, גם בהלכות יחיד. עכשיו, ישנם שלושה מצבים. המצב האידיאלי הוא שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוכנו. כשהקדוש ברוך הוא נמצא בתוכנו, זה דורש מאיתנו יותר. הקדוש ברוך הוא מאמין בנו יותר, הוא סומך עלינו יותר, לכן הוא כביכול קצת נעלם. דווקא בגלל שהוא בתוכנו והוא לא לפנינו, כי הוא סומך עלינו, הקדוש ברוך הוא מאפשר במחאות לחיים להתנהל באופן טבעי כלפי חוץ. אותנו זה יכול להבעיל, אותנו זה יכול לבלבל, אותנו, לנו זה יכול לקשות קושיות. איפה הקדוש ברוך הוא? איך הוא לא שם את המחיצה 100 מטר לפני? למה יש משברים בתהליך התשובה שלי? הייתי בטוח שכשאני אחזור בתשובה, כשאני אתפתח מבחינה רוחנית, אני מראה פנים שוחקות לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא גם מראה לי פנים שוחקות, ופתאום הדברים מסתבכים. בואו נעלה ללכות ציבור. סוף סוף עם ישראל אחרי 2000 שנה חזר לארץ ישראל, תקופת גאולה. למה הגאולה מסתבכת? למה כך ארוכה? למה כאלה מורכבויות? למה כאלה מאבקים פנימיים בתוכנו? למה כאלה מאבקים להבדיל עם אויבינו? למה? כי הקדוש ברוך הוא סומך עלינו. לוקחים אחריות. זה צריך להתגלות דרכנו. לכן סיכום, כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך, זה מראה את הגודל של הקדוש ברוך הוא שם בתוכנו, את העיקרון שהוא סומך עלינו, ולכן מכאן ואילך אנחנו צריכים לקחת אחריות, גם אם בדרך לפני הסוף של הוא יציל אותנו, ככלל וכפרט, ואיתנו הבאנו לפנינו צבאית ותרבותית, גם אם בדרך יהיו מורכבויות. אנחנו לא נבלים עם מורכבויות. אדרבה, ככל שאנחנו יותר גדולים, החיים יותר מורכבים, כי כל דבר שהוא יותר גדול, הוא יותר מורכב, וזה צריך לבוא מאיתנו. אז נזכה בעזרת השם, שהשם יתהלך בתוכנו, עם כל מה שזה אומר, בעזרת השם. יישר כוח.